טוב, שלום לכולם. אנחנו סיימנו את הפסקה הראשונה, נדמה לי שכן. רק השורה הראשונה? כן. הפסקה הראשונה היו שני שיעורים. האם סיימנו בשני השיעורים את הפסקה הראשונה? טוב, אז אני אחזור רגע בעל פה על הדברים ונתקדם לפסקה השנייה. בעצם אנחנו התחלנו, היו לנו קצת הפסקות בעקבות כל המאורעות האחרונים. אני אסכם את הנקודה הראשונה. ראינו בעצם שכשעם ישראל הגיע להר סיני, באלף בסיוון, לפי כל הדעות, מחלוקת בין חכמים לרבי יוסי, כאן שיטת רבי יוסי, האם הגענו גם ביום ראשון בשבוע או ביום שני בשבוע? לפי רבי יוסי הגענו ביום ראשון בשבוע, אז זה גם היה א' בחודש וגם א' בשבוע. לכל השיטות, מתן תורה היה בשבת, אז לכל השיטות שני דברים. א', כלומר כל השיטות זה חכם רבי יוסי. א', ש... הגענו להר סיני בראש חודש סיוון, בית שמתן תורה היה בשבת. מחלוקת, האם הגענו ביום ראשון בשבוע או שני בשבוע? נפקא מינה, האם מתן תורה היה בוו בסיוון? לפי חכמים, אם הגענו ביום שני, שהיה ראש חודש סיוון, תעשו מיום שני עד שבת, וו סיוון, ככה אנחנו נוהגים כשיטת חכמים, או שהגענו ביום ראשון בשבוע שהיה א' סיוון. אם כן, מיום ראשון עד שבת, כולל כמובן, שבעה ימים, כן, קיבלנו תורה לפי רבי יוסי בזין בסיוון. כרגע אנחנו לא נכנסים לסוגיה של זין ובב, אף על פי של אחר כך חכמים, רוצים ללמוד את הסוגיות שהן זהות גם אצל חכמים וגם אצל רבי יוסי, רק השאלה באיזה יום זה מתחיל, האם זה מתחיל ביום ראשון או ביום שני, שבעצם כשעם ישראל הגיע להר סיני, הוא עבר, אנחנו עברנו ארבע הכנות לקראת מתן תורה. ולכן הנושא הזה קראנו לו כיצד נקבל תורה, לא רק כיצד אז קיבלנו תורה, אלא אם עם ישראל, הרי חז"ל אמרו נבואה שניצחה לדורות נכתבה, אז היות והתורה כתבה את ההכנות על פי הגמרא שעברנו כשהגענו להר סיני, כנראה שכדי לקבל תורה בכל דור ודור וכל אדם ואדם, כולל אנחנו היום, כל אחד מאיתנו, באנו למכון מאיר בהקשר אחר, כן, באנו במכון מאיר לקבל תורה. אז כל אחד מאיתנו שבא לקבל תורה אמור לשאול את עצמו מה ההכנות הנדרשות כדי לקבל תורה. בסדר? אז זה הדף הזה, בזה אנחנו עסוקים. אז יש ארבע הכנות. הכנה ראשונה הייתה ביום הראשון כשהגענו, שהיא בעצם לכאורה נראית לא הכנה, היעדר הכנה. זאת אומרת, ולא אמר לו ולא מידי משום חולשת דאוכה. כלומר, עם ישראל הולך כחודש וחצי, גברים, נשים וטף במדבר, מגיע להר סיני אחרי כחודש וחצי, מיציאת מצרים, ליל תדוו, ליל תדוו בניסן עד א' סיוון, וליל תדוו בניסן עד א' סיוון, ובדרך עוברת קריאת ים סוף וכו'. וביום הראשון כשעם ישראל הגיע להר סיני א' סיוון, לרבי יוסי יום ראשון בשבוע, אז הקלה, עם ישראל, הגיע למעמד החופה, הר סיני, החתן נמצא, הקדוש ברוך הוא, ובמקום שהחתן מיד יקדש את הקלה, אז החתן שותק. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו כלום, משום חולשת דאוכה. אם כן, קראנו להכנה הזאת, השתיקה האלוקית. למדנו כבר מה המשמעות של השתיקה, תכף רק נחזור, רק נחזור ונסכם. מה? נעזוב, זה עוד איזה פינה, נעזוב את זה כרגע. למרות שהרב כן אומר על זה, הרב, נעזוב על זה. יום שני, ב' בסיוון, הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר איתנו. מה אמר לנו? זה אני רוצה ללמוד היום, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם כן, ההכנה הראשונה שתיקה, ההכנה השנייה אמירה. איזה אמירה? ממלכת כהנים וגוי קדוש. יום שלישי, ג' סיוון, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו את מצוות ההגבלה. כלומר, בצורה פשוטה, הגביל אותנו ביחס להר, לא לעלות אל ההר, לא לנגוע בקצהו וכו'. וההכנה הרביעית, פרישה, לפרוש מן האישה, אל תיגשו אל אישה שלושת ימים וכו'. אם כן, ארבע הכנות, שתיקה, אמירה, הגבלה, פרישה. יופי, מה למדנו בעצם בשני השיעורים הראשונים? פחות או יותר, למדנו את ההכנה הראשונה, שהיא פסקה כף ב' בדף שלנו, הפירוש הרב בן היה, שבעצם המטרה הרוחנית של השתיקה, הוא כן, אני אגיד רגע עוד איזה משפט, אמרנו גם שבעצם ארבעת ההכנות האלה כוללות שתי קבוצות, שתי קבוצות של הכנות. קבוצה ראשונה נקרא לה הכנה תודעתית. כלומר, שתי הכנות הראשונות, השתיקה והאמירה, שאני מקווה שניכנס לזה עוד מעט לגבי האמירה, אלה בעצם הכנות כדי לברר אצלנו מה זו בכלל תורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו תורה. הוא צריך להסביר לנו מה זאת התורה הזאת שהוא הולך לתת לנו. מה המשמעות שלה, מה העניין שלה בעולם, למה צריך בכלל תורה? מה העולם חסר בלי תורה? בסדר? אז אני קורא לזה שתי הכנות תודעתיות, אמוניות, עקרוניות, רוחניות כאלה. יופי. ושתי הכנות הנוספות, ההגבלה והפרישה, אלה יותר שתי הכנות מעשיות. אחרי שנבין בעולם האמונות והדעות, בעולם המחשבה, מהי בעצם תורה ומה מגמתה בעולם, אז תופענה שתי ההכנות המעשיות, הגבלה ופרישה, איך אנחנו באמת יכולים להגיע למימוש של הרעיונות האלה שבשבילם ניתן לתורה לעולם. בסדר? יופי. ההכנה הראשונה, ההכנה הראשונה הייתה שתיקה. אני מסכם במשפט אחד, מה המשמעות של השתיקה הזאת? אז מה שאמרנו בעצם זה כך. אני מדבר רגע בקוד הסודי שהוא הסיכום של הפסקה הראשונה. המטרה של התורה בעולם זה שהקודש האלוקי העליון יחול בתוך עולם של חול. נקרא זה בכותרת ראשית, קודש בחול. יפה. ולכן, כדי שהקודש יוכל לחול בחול ולרומם את החול, אז החול צריך להיות חזק. החול צריך להיות משמעותי. נכון? כדי שהקודש יוכל להרים את החול, אז כל כישרונות החול, כל כוחות החול, כל העוצמה שבחיי החומר, בחיי הטבע בעולם הזה, כל החוליות הזאת היא צריכה להיות מאוד מאוד חזקה, כדי שהקודש יוכל לרומם אותה. כי אם החול יהיה, חלש, אז הקודש לא יכול לרומם דבר חלש. קודם, כמו חתן שרוצה להתחתן עם אישה. חתן וקלה אמרנו, הקדוש ברוך הוא ישראל. החתן לא רוצה איזה קלה מצ'וקמקת. קלה עייפה, היא כבר אין לה כוח לכלום, היא איזה תרנגולת מרוטה. נכון? הקדוש ברוך הוא לא רוצה... אף חתן לא רוצה קלה כזאת. אלא אתה רוצה קלה שהיא מלאת כוחות, מלאת עוצמות, מלאת כישרונות, יכולה להיות מאוד עדינה, מאוד רגישה, הכל נכון, אבל היא מלאת חיים. נכון? אז המטרה שבגללה, או למענה, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתנו ביום הראשון כשהגענו להר סיני, כי הקלה, עם ישראל, היה תרנגולת מרוטה. כלומר, היינו מדולדלים ועייפים, והרב אומר אפילו העצובים. כלומר, כוחות החיים, הגופני והנפשיים, היו מאוד מדולדלים מקושי הדרך. הלכנו חודש וחצי במדבר, אפשר להבין את זה. ולכן אם הקדוש ברוך הוא היה נותן תורה, היה מתחיל לדבר איתנו, סליחה, ביום הראשון, היינו חושבים שהתורה עניינה להתנתק מן החול. היא נלחמת בחול. לכן אפילו הייתי אומר יותר חריף מזה. הקדוש ברוך הוא במחאות יצר אצלנו זה סוג של דלדול כוחות החיים הגופניים והנפשיים, כדי שהחול יגיע לאיזו מציאות, הייתי אומר, מאוד מאוד שפלה, כדי שעל גבי החורבן של הגוף תופיע תורה. ולא היא, וזה בדיוק ההפך. עד כדי כך שהרב קורא לקלקול הזה, המלק רוחני. התפיסה שסוברת, שמטרת התורה בעולם, זה לבדל אותנו מן הגוף, לנתק אותנו מהעולם הזה, לסלק את כוחות החיים הטבעיים. אני מדבר בשפה של מכון מאיר, שלצרינו הרב הדברים מצויים, ואני יודע שהם מצויים. שבחור בעל תשובה מגיע למכון מאיר וחושב שככל שיותר יתרחק ויתנתק, ויזלזל וימאס, בכל כוחות החיים החומריים שלו, הכישרונות שלו, המשפחה שלו, כל משהו, כל החלומות שלו, ככל שהוא יותר יתנתק מזה, אז הוא יותר קדוש עליון. זה קלקול גדול. ודאי שיש חלק מהדברים שהוא צריך להתנתק מהם ונראה בהמשך. ברור. אבל לא כתפיסה אידיאלית, אידיאולוגית, שהקודש מתנתק מהחול. זאת אומרת, יש בך הרבה כוחות, הרבה עוצמות, הרבה כישרונות, הרבה יכולות. כזו בחור ברא בך את הכוחות האלה, את הכישרונות האלה, הוא רוצה שתופיע את הקודש דרכם לעולם. ולא תהיה זה צ'יקמוק. ברור שלא. לכן, כדי שלא תיווצר הטעות, שהרב קורא לה כאן העמלק הרוחני, כדי שלא תיווצר הטעות שהרב קורא לה כאן שהרשימה לא תהיה מזדייפת, כדי להימנע מהטעות הזאת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל אני שותק ביום הראשון. כי לא יכול להיות שאתם תחשבו שהתורה שאני הולך לתת לכם, היא תורה שמקטינה את החול, מצמצמת אותו, מואסת בו, ולכן אני עכשיו מנצל את זה שהחול שלכם חלש מהדרך, ואני עכשיו מלביש לכם תורה. לא. פוך בדיוק. לכן, כמו שאמרנו, השתיקה האלוקית ביום הראשון היא דיבור רועה מאוד. זה בעצם אמירה, מגמתה של תורה, קודש בחול. ולכן כשהחול מדולדל, אני אקרא רק את סוף הפסקה בעמודה הימנית מי שיש לפניו, ובעת החולשה, כפשוטו ממש, חולשת הגוף והנפש, ובעת החולשה שתוכל הרשימה להיות מזדייפת, כלומר, לצייר שהמבוקש האלוקי האידיאלי היא אותה החולשה, רשלנות החיים ומיעוט צביונם. אנחנו מציירים בעיני רוחנו, בציור שלנו, שכביכול זאת המטרה של הופעת התורה בעולם, צריכים להניח לעייף. דרך אגב, אם הגעתי לפה כדי להגיד עוד משהו. יש ספר אורות התשובה של אור הציון, זה שם הצהוב, הכתום, זה אורות התשובה שם? בקיצור, תסתכלו בספר אורות התשובה בהוצאת אור הציון, יש, לא יודע, בסדר. אולי אם אתה רוצה להביא, יש לך פסיעות. אשם, אשם, יש מצאנו, מצאנו, תודה. אשם, בהוצאה הזאת, לא בהוצאה הרגילה של מוסד הרב קוק, בהוצאה הזאת, יש בסוף ספר אות התשובה, כמה מאמרים שנקראים תוספות תשובה. יש המאמר שנקרא התשובה והשלום, זה פסקה או פרק ז' כוכבית בהוצאה, זה עמוד קופנון ג', שכאן הרב בעצם שואל את השאלה החמורה הבאה. מה מעכב את עם ישראל מלעשות תשובה? מה מעכב? בין כלל ישראל, בין פרט ישראל. לא שואלים אדם אם הוא בעל תשובה, אבל אני אשאל רגע שאלה. מי כאן בעל תשובה? יופי, שכחתי את שמך המחיר. שי, שי משה. כמה חברים יש לך בעולם? לפחות בזבל המזובל שנקרא לייק. כמה? 200? יפה, כמה חזרו בתשובה? לא הרבה. מתוך ה-200 כמה חזרו? 1. 4. איפה 196? איך אתה לבד במכון מיר? איפה כל החברים שלך? איך יכול להיות? זאת שאלה חמורה. זאת שאלה חמורה. למה עם ישראל לא חוזר בתשובה? כי הם חיינו ואורך ימינו. זה לא למה עם ישראל לא אוכל קונפלקס. זה שאלת החיים. איך יכול להיות? אז הרב שואל את השאלה הזאת פה. אומר הרב, יש הרבה מעכבים להופעת תשובה בישראל, בין תשובה כלל ישראלית, בין תשובה לכל אדם יחיד כפרט. יש הרבה מעכבים. אמנם ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה. למשל, שי משה, תעזור לי, מה... אתה רואה בעיני רוחך אחד החברים מה-196 שעדיין עוד לא חזרו בתשובה. יפה, תשאל אותו. ראובן, למה אתה לא חוזר בתשובה? מה יענה לך? סתם. איך? יעצור לי את החיים. לא, אבל מה התשובות הכאילו? התשובות בכאילו, לא התשובות הנכונות. אני תכף אתייחס, יעצור לי את החיים, כבר אני אסביר את זה. התשובות בכאילו, וכאן המילה כאילו היא נכונה. כאילו, זאת אומרת, לחץ חברתי אין לי כוח, התרגלתי הרגלים אחרים וכו'. הוא אומר שם משה, מה פתאום? זה בכלל לא הסיבה. אדם יכול להתגבר על הרגלים, יכול להתגבר על חברים, יכול להתגבר על הכל. אלא, יש הרבה מעכבים, ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה. ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוז. נכון. אז זה שאדם מתרגל, שאפשר להתגבר לרגלים, לא קרה כלום. זה שאדם, יש לו חלומות לא הכי חיוביים, אפשר להיפטר מהחלומות האלה. זה שיש לחץ משפחתי, חברתי, לא יודע מה, אפשר גם על זה להתגבר. זה בסדר. אומר הרב, יש מעכב אחד, שהוא המעכב הראשי, שהוא היסוד לכל המעכבים. מה? מה שאמר שי משה במילים אחרות. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, הייתי אומר, היסוד המעכב שאחר כך מתלבש בהרבה לבושים של מעכבים אחרים, אבל מה העיכוב היסודי, כן? אומר הרב, אבל הדבר שהוא המעכב הראשי שכולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, מדבר בין על הצד הכללי, בייחוד במידתה של התשובה הכללית וגם אחר כך הפרטית, הוא המושג של ציור התשובה. איך אתה מצייר בעיני רוחך כשאתה שומע את המילה תשובה, את מושג התשובה? אז שי משה אמר, לא רוצים שזה יעצור להם את החיים. אני רוצה לקרוא את זה במילים של הרב קוק, קצת יותר אולי מדויק. אומר הרב, איך אדם נורמטיבי לצרנו הרב, כשהוא פוגש את המושג תשובה, מה הוא רואה בעיני רוחו, איזה ציור הוא רואה, תשובה, חוזר בתשובה, בעל תשובה, דתי, מה מצטייר לו שם? איזה ציור הוא רואה שזה מה שמרחיק אותו? איך? החלשת כוחות החיים, אומר הרב. אבל המעכב הראשי הוא המושג של ציור התשובה, המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. אתה קראת לזה לעצור את החיים. יש לי כוחות, יש לי כישרונות, יש לי חלומות, לא רוצה לעצור את זה. זה לא כל מה שאמרתי במשפט הזה הוא צריך להתממש, יש דברים שבאמת צריכים נראה בהמשך לפרוש מהם, בסדר. כן? אבל ברור שזה לא... המושג תורה והמושג תשובה לא רק שהוא לא מדלדל לך את כוחות החיים, הוא מעצים אצלך את כוחות החיים, אלא הוא נותן להם את הערך המדויק שלהם. אבל הציור המקובל בנפשות או במוחות של האנשים, זה שהמושג תשובה הוא דלדול נפש, חולשה, רפיון והנמחת החיים. נו, איזה אדם אתם מכירים שרוצה דלדול וחולשה ורפיון והנמחת החיים ושיצרו לו את החיים? אף אחד לא רוצה, ובצדק. לפחות ביחס לדברים החיוביים. דברי חול שהם חיוביים. אומר הרב, הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה. זה פוגם בכל אדם פרטי שלא חוזר בתשובה בגלל הציור שהוא מצייר באופן לא נכון את מושג התשובה. אבל יותר מכל, הוא מעכב את התשובה הכללית. את התשובה הכללית ישראלית. לא רק התשובה הפרטית של כל אדם. שהיא מוכרחת, התשובה הכללית הזאת, הוא ממילא תאיר את התשובות הפרטיות של כל יחיד, שהיא מוכרחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה, שעמהם אנחנו חייבים להיות אמיצי רוח. אמיצי רוח, לא מצ'וקמקים, לא מדולדלים, לא איזה דחלילים. אמיצי רוח מלאי חיל. מלאי חיל, מלאי כוח, מלאי עוצמות, מלאי כוחות, מלאי יכולות. ומשתוקקים לסוף הטל של חיים, של יצירה עצומה ושל רעננות. אז רק נזכרתי בזה, רק כדי לחבר אותנו לפסקה הקודמת, שבעצם זה, כדי למנוע את הטעות הזאת, הקדוש ברוך הוא שתק משום חולשת דעתו. טוב, אני מבחינתי סיימתי את החזרה, נראה לי, מספיק נראה לי. בבקשה, רצית להגיד משהו? משהו אחר, בבקשה. אם זה קשור, נתייחס, אם לא, אז נוותר. טוב, סוגיה, זה נושא אחר באמת. התשובה הכלל ישראלי, זה נושא אחר. טוב, אז אם כן, עד לכאן, השתיקה הרועמת. זאת אומרת, בואו נגיד זה בשפה של מכון מאיר. הגיע אחד למכון מאיר. לא אכל יומיים, לא ישן שלושה ימים, אני יודע מה, מסוכסך עם כל העולם, ברח מהמשטרה, אני יודע מה, אני מגזים בכוונה, כן? לא מדבר עם ההורים שלו כבר חצי שנה. הגיע, מתלהב כולו עם התיק והמקל, הגיע כאן לכיתת אמונה. מה תגיד לו, מושון? תמתין. חולשת דעתך. תרגע, תשתה מים. עוד 20 דקות ארוחת צהריים אתה אוכל. לך תשאל. תתקלח. תרגע. תרים טלפון לאבא. מה נשמע אבא? אבל לא, הוא באטרף. הרי אם חוזרים בתשובה אי אפשר לדבר. הם יודעים שהם חושבים שהם צודקים. זה בעיה, זה משהו שם זז. בעיה. איך דני תמיד אומר? במכון מיר צריך להרגיע את בעלי התשובה על אלוהים, לא להליב אותם על אלוהים. להליב אותם הם מתלהבים מספיק. צריך לדייק את ההתלהבות. להרגיע. דרך אגב, בהקשר הזה אני מרשה, מה זה מרשה? מחייב את עצמי לומר במשפט אחד לכל מי שהוא צריך לשמוע את המשפט הזה. לא חוזרים בתשובה בלי רב. אין דבר כזה לחזור בתשובה בלי רב שמכוון אותך ואתה בקשר אישי איתו, והוא ממתן אצלך ומסדר אצלך את כל השיגונות שלך. אין לחזור בתשובה בלי רב. מי שבא למכון מאיר לחזור בתשובה בלי רב, שייך לחזור בתשובה באיזה בית כנסת פה בשכונה. ילך יישב שם לבד. שמעתם? אין לחזור בתשובה בלי רב. וכאחד שכבר נמצאו פה עוד 25 שנה, אז אני אומר לכם, אנחנו רואים את התוצאות. בדווחים הקרובים ובדווחים הרחוקים. מה קורה לאדם שבטוח שהוא יודע ללמוד רפואה לבד, בלי הפקולטה לרפואה. הוא עושה רישיון נהיגה לבד, עולה לרכב, מתחיל לנהוג. בלי מורה לנהיגה. נו, אז מה? לעשות תשובה זה פחות מלעשות רישיון נהיגה או ללמוד רפואה. להפעיל אוטו, אתה צריך מורה. ולדעת להפעיל את הגוף, אתה צריך מורה. ולדעת להפעיל את הנשמה, אתה לא צריך מורה. זה הכל מתוך השפריצים הרוחניים שלך. מה זה הדבר הזה? זה קלקול גדול. אני לא רוצה להגיד משפט חמור שאני לא מסכים איתו. אבל אני אומר אותו כדי לזעזע אתכם. עדיף שהבן אדם הזה לא יחזור בתשובה. אם הוא יחזור בתשובה בלי רב. כי מי יודע איזה נזקים יהיו לו ולאחרים. והוראות פתיחה באש נכתבו בדם. זה לא השערות, ומדבר איתכם מישהו שמדבר בערך. שחור על גבי עיתון. המציאות מראה את זה. אתם מקשיבים, חברים? תאמינו, זה הצלת נפשות, מה שאנחנו פה אומרים. זה ממש הצלת נפשות. לא לטעות בטעות הזאת, לא להיות גאפתן, בעל תשובה גאפתן שחושב שהוא יודע את הכל. לבוא למכון מאיר בענווה. משה קיבל תורה בסיני, הבחינת כלי קיבול, לבוא ככלי קיבול. ולהקשיב למה שרבנים אומרים. ולא לחשוב שאתה יותר חכם מכולם. תזכרו את זה. ואנחנו רואים בשוק. אל תגיד, לא אמרתי, למה לא קניתי, לא שמעתי, אני יודע משהו כזה, כן? אל תגיד ככה. אל תגיד, לא אמרו, אמרו. אמרו. שי משה, מה אתה מבסוט? לא נפגשנו הרבה זמן. מה אתה אומר על זה? אמת. טוב. פסקה שנייה, אם כן עכשיו אחרי השתיקה הרועמת, השתיקה האלוקית הרועמת שמבררת שבעצם מגמתה של תורה זה קודש בחול, עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר ונותן לנו את הגודל ואת הגובה ואת השלמות של יכולת הופעת הקודש בחול בעולם שלנו. אני אומר את זה ככותרת ראשית, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, התורה ניתנת לישראל ולעולם ולעולמים, לא רק כדי שהאדם הפרטי יקדש את חיי החול שלו, אלא כדי שאומה, עם, ציבור, מדינה, ממלכה, תוכל להופיע את הקדושה בחייה הלאומיים. לא כאוסף של פרטים, כל אחד מניח תפילין. לא, אלא האומה, זה קשור קצת לשאלה שלך כלל ישראליות, האומה כאומה, הציבור כציבור, מנהל חיי קודש. אז הקודש בחול הוא לא רק מופיע במרגת היחידים, שכמו שרק כותם על החיידיות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מסינו נזירים וחסידים אנשי קודש, גם אצל הגויים, זה לא חידוש גדול, אלא הקודש צריך להופיע בחיי החול הלאומיים שלה. כאומה, אני מסכים איתך שקהילה זה יותר ממשפחה, משפחה יותר מיחיד, נכון? אבל אומה זה משהו אחר, כדי לנהל מדינה, אתה רואה מה אתה צריך, אתה צריך פוליטיקה, אתה צריך כלכלה, אתה צריך ביטחון, אתה צריך טכנולוגיה, אתה צריך תעשייה, אתה צריך כמובן חינוך ומשפט, אתה צריך הכל. זה הרבה יותר, איך רב כותב במאמריה? היצר הרע הלאומי הוא הרבה יותר גדול מהיצר הרע הפרטי. כן, הוא אומר כמו שמצאנו, רק כן, אתן דוגמה, כמו שמצאנו שבין בני אדם נורמליים, בין בני אדם נורמליים, אין אבא אמינה שרצח זה פתרון לסכסוכים. אני לא מסתדר איתך. אני לא מעלה דעתי לקחת אקדח לראות לך בראש. אני מקווה שגם אתה לא ביחס אליי, כן? ברור שלא. אלא מה, נתווכח, נלך לבית משפט, בסוף מה שיפסוק הפוסק, יהיה כך, בסדר. אבל מה שנכון בלכות יחיד, שסכסוכים לא נפטרים באלימות, אצל אנשים נורמטיביים, כשזה מגיע לרמה של עמים, של עם מול עם, או ודאי ישראל מול עמים, פתאום פה מלחמה, זה אפילו הופך למלחמת מצווה. לא רק לדבר לגיטימי, לדבר שהוא מחויב. אז אתה רואה, אומר הרב, שהמוסר שכן מופיע בלכות יחיד, בין אדם לאדם, הוא לא מופיע בלכות ציבור, בין עם לעם. ולכן אומר הרב, היצר הרע הלאומי הוא הרבה יותר קשה, הרבה יותר נוקב, מהיצר הרע הפרטי. טוב, סוגיות שלמות, אני לא פותח את זה כרגע, סוגיות עצומות, כן. נכון? לא, מדינה זה אומה. עם זה אומה. עם זה, עם שווה, אני אגיד ככה. לאומיות שווה שלושה מרכיבים. עם, ארץ, מדינה. כלומר, קבוצת אנשים מיוחדת, ב' חיה בחבל ארץ, ג' מנהלת חיים ריבוניים עצמאיים. זה נקרא אומה. עם, ארץ, מדינה. זהו. קהילה, עם כל הכבוד, זה לא כל העם. ואם זה בגלות, זה ודאי לא בארץ ישראל, ובדאי זה לא מדינה. אני מסכים שזה מיני מדינה. אתה רוצה לקרוא זה מיני מדינה? בסדר. אנחנו לא מזלזלים בקהילות. קהילה זה דבר חשוב. שאלה חמורה ביותר. מי שלומד בינה נמונה יודע לענות על השאלות האלה. מתי נבראנו כאומה? אני שואל שתי שאלות. א', מתי נבראנו כאומה? ב', מתי הופיעה הבריאה האלוהית הזאת שנקראת אומה ישראלית? מתי היא הופיעה על במת ההיסטוריה? תשובה, נבראנו כאומה לפני בריאת העולם. ישראל קדמו לעולם, בראשית. נכון, עכשיו צריך לברר מה קדם למה, ישראל התורה. בין הנמונה. ומתי הופענו לבמת ההיסטוריה? אני יכול להתחיל להתווכח איתך. אני יכול להגיד, הנה עם בני ישראל יצא ממצרים, אני יכול להגיד ב-12 שבטים, אני יכול להגיד אברהם אבינו. בסדר. אבל לא מתן תורה יצר, לא, אני מתווכח איתך, לא מתן תורה יצר אותנו כעם. לא. לכן אמרתי בין הנמונה. לא מתן תורה עושה אותנו עם. האומה עושה אותנו עם. טוב, צריך להסביר את זה, אז אני לא יכול להסביר את זה ככה. מי שומע פה בין הנמונה? מישהו שומע? שם משה, אתה לא שומע? אני צריך בשביל זה לפחות 50 שיעורים רק לענות על השאלה שלך. לא, זו שאלה חשובה. מאוד, זה קריטי. זאת השאלה הבסיסית. מה עושה אותנו אומה? אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. מה זה תורותיה? תורותיה זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מה זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה? מה קדם למה? תורה שבעל פה, תורה שבכתב? סוגיות עצומות. בסדר, לכן זאת שאלה כבדה, זאת השאלה. לא התורה עשתה אותנו עם. בלשון הרב ציודה, רק אני אי אפשר להגיד, אי אפשר להיפטר בלא כלום. אשר בחרבנו מכל העמים, נקודה. לא אשר בחרבנו מכל העמים בשביל לתת לנו תורתם. או לא אשר נתננו את תורתו ומתוך זה בחרבנו מכל העמים. אשר בחרבנו מכל העמים. למה ככה? אשרי העם שככה לא. כך. אחרי שבחרבנו מכל העמים, כלומר ברא אותנו עם אופי מסוים, עם תכונה מסוימת, עם אישיות אלוקית ישראלית מיוחדת, עכשיו לאישיות הישראלית הזאת יכולה להופיע התורה שתוציא מהכוח לפועל את האישיות הישראלית הזאת. אז זה אופן, זה נושאים עצומים, אני לא יכול לפתוח את זה כרגע. זה נושא שני. טוב, אז אם כן, מה הכותרת של פסקה כ"ג, של ההכנה? ההכנה הראשונה, קודש בחול. ההכנה השנייה, קודש בחול ברמת עם. ולכן בואו רק נחריף את זה ונקצין את זה קצת. ולכן מי שחושב שכשהוא חוזר בתשובה, או שהוא נקרא דתי, או שהמטרה של עם ישראל, זה להיות אוסף יהודים דתיים, כלומר אוסף יהודים פרטיים ששומרים מצוות, זה חוסר הבנה גמור מה זה תורה בעולם. תורה לא באה לעולם כדי שאני ינהל חיים של כשרות המטבח, שמירת שבת כהלכתה, טהרת המשפחה ותפילין של רבנו תם ועוד כמה דברים. לא. זה מופיע גם דרך זה. אבל החידוש הגדול של התורה בעולם זה שיש אומה שיכולה לנהל את הפוליטיקה שלה, בלשון הרב, האידאה הלאומית, על פי הערכים האלוקיים שבה, בלשון הרב, האידאה האלוקית. ואם אני אומר הפרדת הדת מהמדינה, לא הבנתי כלום. חלק מהחרדים אומרים את זה. אחת ממחלות הגלות הקשות ביותר. שהפכנו להיות יהודים פרטיים, כמו שראינו להבדיל אלפי הבדלות אצל הגויים. כי אצלם אין קדושה ברמה של ציבור. הם לא יכולים לגלות קדושה ברמה לאומית. אז אצלם במדרגתם השקרית, בין אם זה אסלאם או נצרות או אפילו שם המצוות בני נוח, להבדיל, זה יחיד יחיד, זה לא אומה, זה לא ציבור. נכון, הרי גוי על פי היהדות הוא חייב לשמור שם המצוות בני נוח. שם המצוות בני נוח זה בכלל לא משנה לאיזה אומה אתה שייך. מה זה משנה אם אני קשור לאומה, אם אני יפני ביפן, או אני תאילנדי בתאילנד, או אני תימני בתימן, או אני מרוקאי במרוקו, או אוקראיני באוקראינה. מה זה משנה? כל הגויים הם מופיעים את האלוקות דרכם, דרך שהם מצב בני נוח. הממד הלאומי הוא לא רלוונטי לקשר שלהם, של כל יחיד עם אלוהים. נכון, זו פסקה מפורשת באורות. למה? כי באמת אין ערך של קדושת הציבור אצל אומות העולם, כי אין להם תכונה כזאת של יכולת להופיע קדושה באומה. טוב, כל זה בינן אמונה, אנחנו מטפלים בסוגיות האלה. לכן מי שלא מבין שהדיבור הראשון האלוקי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה, אומה בארצה בריבונותה, ממלכה, שהכהונה, כהונה היא סמל לקדושה, שהקדושה מופיעה דרכה. גוי, גוי מלשון גבייה, גוף, קדוש, שהקדושה מופיעה דרכה. זאת המטרה. בסדר? ולכן ודאי שהתורה ניתנה לעולם לא כדי שקודש יכול, קודש יופיע בחול רק במדרגת האדם הפרטי, אלא יופיע בעיקר במדרגת האדם הלאומי, כלומר אומה, עם ישראל. דרך אגב, מי ששם לב, אז לכן אנחנו קוראים לפי הרב במאמריה, לכן קוראים את מגילת רות בחג השבועות, כותב הרב בסוף המאמר שם במאמריה, כי כדי ללמדנו שקבלת התורה היא קבלת תורה לאומית. נפקא מינה שמלכות בית דוד, דוד יצא בסוף מרות, דוד, מלכות בית דוד חייבת להופיע עם התורה. אתה לא מכיר את הגמרא, שאנחנו קוראים מגילת רות כי היא תורת חסד הלשונה וכו'. ורות התגיירה וקיבלה עליה תורה. הכל נכון, לא אמרתי שלא. אבל אומר הרב, אנחנו קוראים את מגילת רות בשבועות כדי ללמדנו שקבלת התורה בישראל היא קבלה שצריכה להופיע עד מדרגה של מלכות בית דוד, ולא אדם פרטי, בלבד. אנחנו נוגעים פה בנקודה מאוד מאוד יסודית, שאת הסוגיה הזאת הרב הולך לטפל פה, בסוגיה הזאת. דרך אגב, לכן בהקשר הזה מותר לומר, לא צריך לפחד לומר מחלוקות, זה בסדר, אהבה ואמונה, הכל בסדר, אבל יש מחלוקות. המחלוקת בין הציונות הדתית לבין חב"ד, זה. אחת המחלוקות היסודיות זה. האם המטרה שלנו במדינת ישראל, או האם אנחנו רואים במדינת ישראל, אופציה לזה שכל יהודי יניח תפילין, יאכל סופגניה בחנוכה וכדומה, שאז יש לנו אוסף של פרטים, שומרים מצוות, זה חשוב ביותר, ודאי, או המטרה זה שמדינת ישראל היא תופיע בהמשך הדרך בעזרת השם בקרוב, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ומכוח זה כל אחד יניח תפילין ויאכל סופגניה. זה מחלוקת עקרונית מאוד. מה? תשאל חבדניקים, למה צריך לענות על זה? תשאל אותם. הם לא רואים במדינת ישראל ראשית צמחת גאולתנו. ממש לא. לא פעם, אנחנו מאוד מעריכים את תנועת חב"ד ואת כל הצדיקים וכל מה שהם עושים. הלוואי שנדע ללמוד מהם מה זה מסירות נפש ושליחות בשביל עם ישראל בהרבה מאוד תחומים, ברור. אבל מבחינת התפיסה הרוחנית, יש מחלוקות יסודיות מאוד. ולא רוצים להגיע למלכות בדוד. עניתי לך. רוצים להגיע לבית מקדש בסוף, אבל בית מקדש עם מלכות בדוד, זה הולך ביחד. עכשיו יום ירושלים, לא? מקדש, מלך, עיר מלוכה, קום יצא מתוך אף אחד, מקדש, מלך. עיר המקדש ועיר המלכות. זה דבר אחד. אין מקדש בלי מלכות, אין מלכות בלי מקדש. זה דבר אחד. למה אתם מסתכלים עליי? כאילו מה אני אומר, ריבונו של עולם? כאילו מה, איזה חידוש גדול פה נאמר בשיעור הזה. ואני חשבתי שבאתי למכון מיר כדי ללמוד איך מניחים תפילין של רבנו תם. מה אתה אומר? מעניין ומרתק. זה בעיה, אתה יודע, אתה זוכר את השיעורים האמת והמעניין, אתה זוכר את זה, לא נחזור על זה. באמת מעניין. כן. ברור. ברור, לכן צריך להיות חרדלים, ברור. לא מזרוחניקים של פעם, צריך להיות חרדלים. ברור. בוא, מה אתה מסתכל עליי ככה? פשוט, אני מסכים איתך. אם אין תורה, אין לאומיות. כתבי הרב מלאים בדברים האלה. מה זה אין לאומיות? יש לאומיות. כל סוגיית זרע במה זרע אדם. הלאומיות החילונית היא מופיעה, ויש לה גרעין בקודש ומגמות קודש, ברור, אבל בהופעתה המעשית כרגע. מה זה כרגע? כרגע זה בפרק זמן היסטורי כזה ארוך. היא מסובכת מאוד, היא כמו שרב כותב, היא יכולה להפך למפלצת. אשר בחרבנו בעצם? השאלה אם אתה מדבר מצד האידאה או מצד המימוש. אשר בחרבנו מכל העמים הכוונה. הקדוש ברוך הוא ברא ערך אלוקי שנקרא ישראל. כמו שהוא ברא להבדיל ערך אלוקי שנקרא גוי, כמו שהוא ברא ערך אלוקי שנקרא להבדיל פיל. ערך אלוקי שנקרא בננה. רגע, שנייה. הערך האלוקי הזה שנקרא ישראל צריך ללמוד מהו. מה זה הערך הזה? בראשית ברא אלוהים, בישראל ברא אלוהים, ישראל קדמו לעולם. מה זה הישראל הזה? מה זה? זה ראובן שמעון לוי, מה זה? זה בין הנמונה, צריך ללמוד מה זה ישראל הזה. ב', הערך האלוקי הרוחני העליון הזה שנקרא ישראל, יוצא אל הפועל על ידי תורה. ורק על ידי תורה, ולא תורה חתוכה לחתיכות, מתוך כל מיני רפורמות ורפורמים חדשים, אלא תורה שלמה, תורת השם תמימה משיבת נפש. רק מהתורה הזאת. אז רק התורה יכולה להופיע את ערך ישראל בעולם. זה מה שכבודו התכוון לו. ואחרי שנדע מה זה ערך ישראל ונופיע אותו על ידי תורה, אז ממילא העולם גם מגיע לתיקונו. ותיקונו זה בית מקדש, זה מלכות בדוד, זה כל הגויים עולים בחג הסוכות להר הבית, אלוהי ישראל ומלכותו בכל משלה, וכולי וכולי, דברים ארוכים. הרישה תתבהר מן העולם. טוב. אני לא אומר, אני רק מספר לך מה התורה אומרת. אני לא אומר כלום. מה זה כולם צריכים להיות ככה? מה זה ככה? מה נראה לך, איך הם צריכים להיות? מה זה חרדל? אני לא יודע, אתה עכשיו מדבר איתי ערוץ 2, אני לא בערוץ 2. לא יודע מה זה חרדל. אני יודע דבר אחד. מה רצון השם, מה זה יודע? מה התורה לימדה אותנו? מה רצון השם? רצון השם זה ממלכה של, 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 של כהונה. ממלכת כהנים. זה רצון השם, מתוך ממלכת כהנים. אז כל אחד מאיתנו, גם הבית שלו יהיה בית של כהן קטן, כמו שאף כותב בעיניו. כולנו מעין כהנים קטנים, כי אנחנו ממלכה של כהנים, אז יש בנו מבחינת מעשר שני וכו'. אבל השאלה מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהשמש הגדולה, זה לא מתחיל מהפרטים. לכן כבודו צודק, שמרוב שאנחנו מדברים על לאומיות, בצדדים התפילים והחיצונים שלה, שכחנו שבעצם הלאומיות הזאת לא יכולה לצאת אל הפועל, אלא על ידי תורה. ואז אנחנו מתפלאים, לאן נעלמה זקיפות הקומה הלאומית? איך אין משילות? ואיך המשטרה רופסת? ראיתם סרטונים בטח מהשבועיים האחרונים. ובכל התחומים, לא רק משטרה. איך יכול להיות? איפה הלאומיות? מה קורה פה? ולצערנו הרב, יש כאלה שמדברים בשם התורה, ההפך מתורה בלאומיות. אלא התורה שרוצה להיבדל מן הלאומיות. אנחנו נקבע מה יהיה במירון, אל תתערבו. זה שלנו. מה תפריע? זה הבלגן שבתוכו אנחנו נמצאים מאז בריאת העולם, ובפרט מאז שהופיע עם ישראל בהיסטוריה, מאברהם אבינו, דרך ההכנה הזאת לקבל תורה. בחור, בוא נדבר לשפה של מכון מאיר. בחור מגיע למכון מאיר, שואל אותו דני בכניסה, למה באת? תשובה לחזור בתשובה. שואל אותו דני, מה זה לחזור בתשובה? תן כותרת, מה זה לחזור בתשובה? תשובה לגדל זקן. לא! להיות שייך לממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לחזור בתשובה. מתוך השייכות לגודל והכלליות הזאת, עכשיו תגדל זקן עד מתחת לרצפה. אבל אם אתה לא שייך לזה, אז מה? אז למה אתה כן שייך? אז אתה כמו להבדיל עוד איזה... לכן הפרדת הדת מהפוליטיקה זה ערס, זה ערס התורה, זה ערס ישראל. זה ערס המגמה שבשביל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הרב כותב באחת האגרות שמה שהוא אצל הגויים הוא נכון, הפרדת דת מהפוליטיקה, כן, אין להם יכולת לגלות בושה בציבור, לכן אין קשר בין דת ללאומיות, כמו שאמרנו, אלא כל גוי כפרט עובד מול אלוהים, הוא לא צריך את המעטפת הלאומית, לכן שם המצוות בני נוח, כמו שאמרנו קודם, זה לכל העמים, לא קשור בהבדלי לאום. מה שאצלם הוא נכון, אצלנו זה חורבן. כי זה מחריב את כל המגמה של נתינת התורה. רבותיי, זה דברים מאוד מאוד בסיסיים. אז כאן, אז אני חוזר, אז אחד יגיע למכון מי רוצה לחזור בתשובה, תכנס כיתת אמונה, תלמד מי אתה ביחס למכלול הכולל, תדע שאתה קרן של שמש ענקית, והשמש הענקית הזאת היא היסוד של כל המציאות וכל העולמים כולם, ואתה עכשיו קרן של השמש עוד אשר בחרבנו מכל העמים, מתוך זה ונתן לנו תורתו. אבל אם אדם לא מבין את זה, אז הוא בבעיה רצינית מאוד. מה? מסכים, אני לא סותר את מה שאתה אומר, כלומר, יכול להיות שהמניעים הראשוניים של אדם לחזור בתשובה זה בעצם המניעים האגואיסטיים, כן? אגואיסט רוחני. לא אמרתי שלא, אבל הוא מגיע למכון מאיר בדיוק בגלל זה. הוא מגיע למכון מאיר כדי לתקן את העיוות הזה. עכשיו, ברור שהוא בהתחלה יטפל בעצמו וידאג בעצמו, וידאג לעצמו ויהיה כן אגואיסט גמור כמעט. לא אמרתי שלא. בסדר, אבל מתוך איזה עולם של תודעה? אמרתי, שתי הכנות האלה זה הכנות של תודעה. מתוך איזה תפיסה, כלומר, אני עכשיו אגואיסט רוחני דואג רק לעצמי, לבניין שלי, אבל מתוך תפיסה שאני חלק מאומה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותה עם אופי מסוים, ובחר בה, ונתן לתורה, ורק התורה תופיע את הלאומיות הזאת, ומתוך כל הגודל הלאומי הזה, שיביא את האנושות לתיקונה, ואת העולם לתיקונה, ואת העולמים לתיקונה, וזה יופיע בסוף, בבית מקדש, ומשך בן דוד וכו' וכו' וכו', מתוך זה, אני, פלוני אלמוני, קרן של כל הדבר הגדול הזה. והחבר שלי הוא גם קרן, אחרת. ולי יש תפקיד, ולא יש תפקיד, ואני חשוב, והוא חשוב, והוא לא יכול להיות אני, ואני לא יכול להיות הוא. כל זה, הכל נכון. אבל השאלה מאיפה זה מתחיל? זאת השאלה. זה לא מקרה שכיתת אמונה כמשל זה בכניסה של מכון מאיר. גם בבניין הישן זה היה בכניסה. אבל יש כאלה מדלגים על קומה ראשונה, הם מיד עולים לקומה שנייה. נכון? לא לומדים את הסוגיות האלה. מיד, קומה שנייה, בית מדרש, קדימה, שניים אוחזים בתלי, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. אנחנו לא נגיד ללמוד גמרא, ברור כי הם חיינו ואורך ימינו. אבל מתוך עולם האמונות והדעות המכוון, הנכון. מה המושון? פשוטים, דברים פשוטים. הוא שמע את זה לפני 30 שנה, אני לא מבין למה הוא בא לפה עוד עדיין. מה מחדשים לו פה? כלומר, מה אני לפחות מחדש לך? אין לי מושג. טוב, השעה אחת, מה אומרים? נגמר השיעור. כלומר השיעור, מה? השאלה, אתה בן חורין, אתה בן חורין, השאלה מה אומרים פה אנשי ארוחת צהריים? מה אומרים? טוב, רק אני אקרא לכם משפט אחד שנרגיש שהתקדמנו לפחות. אומר הרב, עברה המנוחה, עמודה אמצעית, שורה רביעית, עברה המנוחה למטרת קיבוץ הכוחות. זה הסיכום של פסקה הראשונה של חולשא דאורייתא. עברה המנוחה למטרת קיבוץ הכוחות שלא תהיה הסגולה הרוחנית מדלדלת ושלא יתשתשו צורותיה מפני כישלון כוח. זה בעצם סיכום של למה לא אמר לו ולומדים שחולת הדוחה. מיד מופיעה הסגולה, המסוגלות הישראלית, האופי הישראלי, התכונה הישראלית, הייעוד הישראלי, המטרה הישראלית. כשאני אומר סגולה זה לא סגולה, כן? סגולה זה מסוגלות, כן? מה אנחנו מסוגלים, כן? מיד מופיעה הסגולה בעקרת תפארתה, בדבר, ביוקר שלה, בחשיבות שלה, בגודל שלה, בכוללות שלה, בשלמות שלה. אומר הרב, זאת היא הסגולה המגמתית שמוכר לתת לפועל וכו' וכו'. אני רק קורא את המשפט שדיברנו עליו עכשיו. דלגו כמה שורות, כבר נאמרה המטרה יותר אחרונה, מטרת סגולת הקדושה העליונה שמתבלטת במהותה האמיתית של האומה בכללה, לא רק חיי היחידים, כל פרט לעצמו, אלא המהות האמיתית של האומה ככלל, כאומה, כציבור, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, תראו איזה הגדרה, מורים ומדריכים עליונים לעולם כולו, וקדושים בחייהם החיצוניים והפנימיים, היחידיים והלאומיים. לא רק קדושה בחיים הפנימיים הפרטיים, חיי הקודש, אלא גם קדושה בחיי החול, החיים החיצוניים. ולא רק קדושה בחיים הפנימיים והחיצוניים של היחיד, היחידיים, אלא גם בחיים החיצוניים והפנימיים, הפנימיים והחיצוניים של האומה והלאומיים. אנחנו מורים ומדריכים לעולם כולו, איך אפשר לנהל ולגלות, לחיות חיי קודש בחול ברמת עם. אז לא רק קודש הנבדל מן החול, זה הכנה ראשונה, אלא קודש המתגלה בחול. נכון? אבל באיזה, מה מרחב החיים של החול הזה שהקודש צריך להתגלות בתוכו? מדרגה של ציבור, מדרגה של אומה. אז הכנה ראשונה, קודש בחול, הכנה שנייה, קודש בחול ברמה הלאומית. ומתוך ההופעה של קודש בחול ברמה הלאומית, מתוך זה, זה משתלשל גם אל כל יחיד כפרט, ברור. לא, אבל ממלכת כהנים נאמר רק ביום השני. לא נאמר ממלכת כהנים, עדיין לא ידעתי. אני יודע שמדובר על ציבור, אולי מדובר על יחיד. אולי מתן תורה זה אוסף של, זה נתינת תורה לאוסף של פרטים. זה נתינת תורה לאוסף של פרטים. אולי כל אחד שבא למכון מאיר הוא חי את החיים, של עצמו. כל אחד חי לעצמו. יש את הסדר יום שלו, את התוכנית לימודית שלו, את הפינה שלו, את המיטה שלו, את המקום שלו בחדר האוכל. כל אחד חי לעצמו. אוסף של אגואיסטים רוחניים, כל אחד שם מטפל בעצמו. אולי זה ככה. אגב, זה יכול להיות ככה. בקלות זה יכול להיות ככה. וכשאתה באטרף על, על הרוחניות ואתה רואה אותה רק בעיניים האגואיסטיות שלך, אתה לא רואה ימין ושמאלה בכלל, הכל אתה כסוס דוהר, לא רואה כלום. לא, זה לא כך. כמו כל מערכת, גם מכון מיר זה לא עם, כן, מכון מיר זה לא עם, אבל ברור שאם לא תהיה רוח, אם לא יהיה קבוצה, התורה נקראת בחבורה, אם, לא, אם אין את, את, את הרוח הגדולה של, מה שנקרא מכון מיר, אז כל אחד מאיתנו קרן בודדת, הוא לא, הוא לא מקבל את הכוח ממקור הכוח. ברור, פשוט. אז אני לא אומר שמכון מיר זה עם, לא אמרתי את זה, רק אני אומר, בכל מערכת אתה... כמשפחה. משפחה זה לא אוסף של פרטים. משפחה זה איזה אורגן אחד. יש איזה רוח אחת, יש איזה כיוון אחד, יש איזה מגמה אחת, יש איזה, תפיסה אחת. זה ישות אחת. זה לא אוסף של, נפשות. ברור. טוב, עכשיו שאלה למה עשרה דווקא. זה עוד נושא. למה 60 ריבו? עוד נושא. בסדר, יש פה המון סוגיות. אנחנו לא פותחים פה את הכל. טוב. אז אנחנו בעצם רוצים להוציא לפועל ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו ניכנס לפסקה הזאת נראה לי פעם הבאה בצורה יותר מסודרת במילים. אני רוצה לעבוד על המילים פה. בסדר? טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.